הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
ערב טוב, מאזינים יקרים, כאן חיים ולדר בתוכנית נוספת של עצות מהחיים. אנחנו כאן עם שי פופובסקי, עם דוד קליגר, מעוזר, אלי כהן, עם שלמה. עוזרי ההפקה, הטלפונים שלנו זה 1-952-92-93, אבל לפני כן, אם אתם יודעים, קודם כל אנחנו פותחים במשהו, אחר כך סיפור, ואחר כך נפתח את הקווים. השבוע, עוד פעם, נוחל, מוריד עשרות, אולי מאות אנשים שעולה מבחינה כלכלית כמובן, מפסיד איזה 60 עד 80 מיליון שקל, נעלם. אליי מגיעים הסיפורים של אנשים שאיבדו את עולמם, לפחות הכלכלי, ואתם יודעים לפעמים שזה השלכות אחרות. והאמת היא שהשבוע כתבתי את המשפט, אולי אנחנו בתוכנית נדבר עליו, שסופר לא חייב להיות נוכל, אבל נוכל חייב להיות סופר. זאת אומרת, נוכל חייב לספר סיפורים. וכשבן אדם מספר סיפור משכנע, אנשים פשוט שמים את הכסף שלהם, ולפעמים את כל הכסף שלהם, ולפעמים הכסף שאין להם, ולפעמים כסף שהם מלווים ממי שיש להם, ולפעמים כסף שהם מלווים ממי שאין להם. והתוצאה בכל מקרה היא ברוך אמיתי, כאב לב ושבר גדול. אז אני אומר לכם, תקחו מה שהרבנים אומרים, ואומרים את זה כל יום, כמעט כל פעם שקורה, וגם תבינו, אין דרך לעשות כסף קל, אין דרך, חוץ מאולי לקנות כרטיס לוטו, אבל אתם יודעים, זה סיכוי של אחד משמונה מיליון. עבודה זה גם אופציה, פשוט עובדים קשה אפילו ומרוויחים. מי שחושב שיוכל לעשות קיצור דרך ולעשות מ-50,000 לעשות מזה מיליון, הוא יפסיד את ה-50,000 ולפעמים גם יפסיד יותר מזה. אז אנחנו נתחיל עם שיר, אשלך על השם יהבך והוא יחלקה לך. כמובן אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו, אבל ההשתדלות איננה כוללת ניסיונות להפסיד את הכסף, אלא ניסיונות להתפרנס בכבוד. יוסף חיים שווקי עם אשלך, ולאחר מכן סיפור מדהים.
בואי לה לשם דרכך, בואי לה לשם דרכך, ובתחולו והוא יעשה.
אני כל כך אוהב את השיר הזה, כנסו ככה לנוע עם המנגינה.
ובתחולו והוא יעשה. השליך על השם יהבך, השליך והוא יכלכלך, השליך על השם, השליך על השם יהבך, השליך השליך על השם יהבך, השליך והוא יכלכלך, השליך על השם, השליך על השם יהבך.
אני
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי
שלי התרחש בזמן הזה בערך לפני שנה. הוא חייב להתפרסם אצלך, ואנשים מספרים, כי הוא מאוד מיוחד ויש בו המון מוסר השכל מעשי. אני אם לשבעה, כמה בנות צמודות בזו אחר זו, לאחריהם בנים. בתי הבחורה ילדה מקסימה וטובת לב, עם המון מידות ודרך ארץ, אבל בלימודים היא לא מבריקה. זה אומר שהיינו צריכים להשקיע בהמון בהוראה פרטית ובקידום. ואמנם ראינו השפעה מסוימת, אך לא כזו שהפכה אותה למצטיינת, אלא לכל היותר לבינונית. בשנים האחרונות היינו כולנו בלחץ מאוד גדול. ידענו שהיא תגיע לכיתה ח' ומשם תצטרך להתקבל לסמינר. כמו כולם, כל כך היה חשוב לנו שתתקבל לסמינר טוב. וגם מגיע לה ולנו כזה סמינר. אנחנו משקיעים כל כך בחינוך ובהשרשת עירת שמיים, שזה פשוט לא הוגן שהיא לא תתקבל לסמינר החשוב שולחות רוב חברותיה. מצד שני, ידענו שהישגיה בלימודים הם כאלה שלא יאפשרו לה להתקבל לסמינר הספציפי הזה. אנחנו משפחה די פשוטה, אין לנו שום קשרים, וכולם רמזו לנו שכדאי לרשום אותה לסמינר פשוט יותר. זה כאב לי בכפליים, גם על הילדה שלי שאני מעידה שהיא ילדה צדיקה טובה ויראת שמיים, סמל ודוגמה לחינוך טוב, וגם על שאר הילדות. ידענו שאם נאלץ לשלוח אותה לסמינר פחות טוב, כל הבנות שאחריה יאלצו ללכת גם הן. אמנם על פי הספר זה לא אמור להיות כך, אבל לא נראה לי שמישהו תורח לפתוח את הספר הזה. ככל שחלף הזמן, הלחץ הלך וגבר, וכשהחל הרישום לסמינרים, רשמנו אותה לסמינר שרצינו, וכמובן קיבלנו תשובה שהיא לא התקבלה לשם. אבל כבד ירד על הבית, לא יכולנו להסתכל בפניה של ביתי. ישבתי עם בעלי וחשבנו, מה לעשות? ואז בעלי אמר, בואי נחשוב על איזה קשרים אפשר להפעיל, מישהו שהמליץ עליה, שיסביר להם שהיא יהלום, שחבל לוותר עליה. הבטתי בו, והפנים שלי אמרו את התשובה. איזה קשרים ואיזה נעליים, את מי אנחנו מכירים שם בכלל? בעלי ענה לי, את אמרת שלמדת אצל המנהלת של הסמינר, למדת אצלה. הסתכלתי עליו לבדוק אם הוא צוחק עליי. זה נכון שלמדתי אצל המנהלת הזו, אבל זה קרה לפני כמעט 30 שנה, וזה היה כשהייתי בת 10 ובכיתה ד'. מנהלת הסמינר הייתה אז מורה מקצועית לחשבון בבית ספרנו. הסיכויים שהיא זוכרת אותי דומים לסיכויים שאני זוכרת את מה שהיא לימדה. וכאן תמון עוד מוקש. את מה שהיא לימדה לא שכחתי 30 שנה אחרי, אלא 5 דקות אחרי שהיא לימדה. ואם להיות ישירה יותר, הבת שלי אינה הראשונה במשפחה שהיא חלשה בלימודים. כן, זה הגיע ממני, כך שעדיף שלא להזכיר לה מי אני ומה אני. עברו כמה ימים, הבית כולו באבל, ובאחד הערבים בעלי שוב פונה אליי ואומר, תראי, פניתי למי שהייתי יכול, אנשים אומרים לי, זה בסדר, אני אדבר. חלקם לא מדברים, חלקם פשוט הולכים ואומרים, הם ביקשו ממני שאני אדבר בשבילהם, שזה שווה כמו שלא דיברו בכלל, אולי זה אפילו מזיק. ובעלי ממשיך ואומר, הייתי יקרה, אני מכיר אותך יותר מכל אדם אחר, יודע איזו אישה טובה וצדיקת, אשת חיל מי ימצא. ורחוק מפנינים מכרה. כך במילים האלה אמר. אני בטוח שאם היא תזכור אותך, זה יהיה לטובתך. וגם אם לא תזכור אותך, ברגע שהיא תראה אותך ותתרשם ממך, היא תבין שזה טוב בשבילה שהבת שלנו תהיה בסמינר. כי אולי יש לה המון גאוניות שהיא קיבלה, אבל ילדה שקיבלה כזה חינוך טוב ושיש לה כזאת אימא, אין הרבה. היו לי דמעות בעיניים כשבעלי אמר לי את זה. הוא תלמיד חכם ואציל נפש, שחוץ מללמוד כל היום ולהכניס לבית אווירה של קדושה וטהרה, לא עושה כלום פרט בלעזור לי בבית, למרות שאני לא מבקשת את זה ממנו. לפני שהחזרתי לו מחמאה, הוסיף ואמר, לכי תדעי, אם תתרשם ממך ותבין איזו אישיות את, היא עלולה עוד לחשוב בטעות שגם הבעל שלך שווה משהו. שתקנו כמה דקות ואז אמרתי לו, אני רועדת לעשות את זה ופוחדת שיהיו לי אי נעימות כזו, שתהיה לי אי נעימות כזו שתשבור אותי. אבל מכיוון שאתה מבקש את זה, בעלי היקר, אני אעשה את רצונך. יהיה מה שיהיה. כמובן שכל הבית נכנס לכוננות תהילים, ואני שמתי פעמיי לסמינר לדבר עם המורה שלי לחשבון בכיתה ד' שהפכה עם הימים למנהלת סמינר, די לדעת מה לקוות. שהיא תזכור אותי או שתשכח אותי כליל. המתנתי כמה דקות במסדרון, מזכירות יצאו אליי ואמרו שהיא מאוד עסוקה, אבל אני ביקשתי רק 5 דקות. הם הבינו היטב לשם מה הגעתי, ולאחר מכן התברר שזה היה מחדל של השומר שבכלל הכניס אותי. בסוף, בלית ברירה, היא הסכימה שיכנס למשרד. ישבתי וסיפרתי על ביתי, אמרתי שהיא ילדה טובה ויראת שמיים שמשקיעה עצמה בלימודים, אבל יש לה מידות טובות שאני לה הרבה ילדות. הקדוש ברוך הוא שם לי מילים בפה והקשיבה והייתה אמפתית, אבל על פניה כבר ראיתי את התשובה. כשסיימתי את דבריי אמרה לי, אני אחשוב על הדברים שאמרת ונמסור לך תשובה. הייתי מספיק חכמה כדי להבין מה יהיה אופי התשובה, והחלטתי לנצל את ההזדמנות ולקיים את שליחותו של בעלי. האמת שאת צריכה להכיר אותי, אמרתי, היא זקפה את ראשה. איך בדיוק? אני למדתי אצלך בכיתה דלן, את היית מורה שלי לחשבון. יפה, אמרה בכל עדיף שנתן לי להבין שהיא לא זוכרת, ובינינו, מה זה כבר מוסיף? ואז החלטתי ללכת עד הסוף. השם שלי היה אז דבורה לב, וכאן נתתי את שם משפחתי לפני הנישואים. יש מצב שאת זוכרת? איך שאמרתי את השם, השתנו פניה של המנהלת ב-180 מעלות. היא נראתה נדהמת, ואחר כך נרגשת, ולאחר מכן הדמימות פשטה על פניה, ולפתע ראיתי דמעה בקצוות עיניה. זו את דבורה לב. היא נקבה בשם החיבה שלי ובשם משפחתי. אני מקבלת את הבת שלך מיד לסמינר. הפעם היה תורי לקבל הלם. האמת היא שהשינוי היה כל כך פתאומי וכל כך לא הגיוני, שלא יכולתי לקלוט אותו, וכשקלטתי הייתי נדהמת כפליים. כאילו, מה? אפשר לחשוב שהייתי איזו ילדה מצטיינת, כוכבת, או כאילו משפחתי הייתה משפחת רבנים חשובה. מה הסיפור כאן? את בטח מתפלא מה גרם לי לשנות את דעתי בקיצוניות כזו, אמרה המנהלת. ולי חשוב שתישארי כאן כמה דקות לשמוע סיפור אישי שאותו לא השמעתי מעולם לאיש. והמנהלת החלה לספר. הייתי מורה מקצועית בבית הספר היסודי בו למד. מהיום הראשון נראה שלא מצאתי חן בעיני המנהלת. איני יודעת מדוע, וגם איני מאשימה אותה, תכף תביני מדוע. אבל אני והיא, כנראה לא נדבקנו זו לזו. הייתה מירה לי על כל צעד ושאל, בודקת אותי 7 פעמים ותמיד תמיד לא מרוצה. ובעיקר, היא פשוט הקפיאה אותי על מקומי. לא קידום בעבודה, לא קידום בשכר, לא תקן. לא תוספת שעות. הייתי מגיע כל יום הביתה שבורה ואומרת לבעלי, אני לא יכולה להמשיך שם. רע לי, זה הורס לי את הבריאות. בעלי היה שואל רב, והרב היה אומר, לא עוזבים עבודה סתם כך, לא סוגרים דלת לפני שדלת אחרת נפתחת. ואני הייתי חוזרת לעוד שבוע קשה ולעוד חודש בלתי נסבל. עשר שנים עבדתי כך, בלי יום אחד של טוב. ויום אחד קוראת לי המנהלת לחדרה ומגישה לי מכתב. היה זה מכתב של אמא שכתבה תשבחות אודותיי על מסירותי לביתה. היא כתבה שאומנם אני מלמדת רק חשבון, אבל אני משפיעה על ביתה בכל התחומים. ולמרות שהבת שלה מתקשה, אני מתמסרת אליה ומגלה אכפתיות. היו שם 2 עמודים גדושים בתשבחות שממש גרמו לי להסמיק. המנהלת הביא את אבי ואמרה, מעולם לא קיבלתי כזה מכתב על איש צוות כלשהו. אני חושבת שאני אתחיל להסתכל עלייך בצורה שונה. אמרה ועשתה. מהרגע הזה השתנה היחס אליי ב-180 מעלות. המנהלת החלה להחמיא לי, לכבד אותי, לשתף אותי בנעשה, ומהר מאוד להוסיף לי שעות, להוסיף לי תקנים. המורות האחרות פשוט שפשפו את עיניהם ולא הבינו מה קרה פתאום. היחס הרע אליי מצידה הידוע מפורסם. ארבע שנים לאחר מכן הודיעה לי המנהלת כי התפנה תפקיד בחינוך בכיתה ח' וכי היא מציעה לי אותו. אני זוכר את עצמי פורצת בבכי של אושר ורצה לספר לבעלי על החדשה המרעישה. מהרגע הזה ואילך, אני והמנהלת הפכנו לשותפות של ממש. איתי יצא איתי על כל צעד ושאל, ולאחר 2 שנים גם מינתה אותי לסגניתה. ארבע שנים לאחר מכן פרשה מתפקידה לו לפני שנלחמה כלביאה, שאני אקבל את תפקיד המנהלת במקומה. וכך היה. הייתי מנהלת בית הספר היסודי עוד 2 שנים, ואז נפתח הסמינר, והוצע לי לבוא ולכהן כמנהלת. התייעצתי עם בעלי ועם רבנים, ונתתי את הסכמתי. אז היא פונה אליי ואומרת, תראי, בעיית הרישום איננה פשוטה ומנהלת חייבת לעמוד על המשמר, וזאת אני עושה בצורה טובה או רעה, תלוי בעיני המסתכל, אבל מישהו חייב לעמוד על המשמר. אני מוכרחה לומר לך שמצד הדין ביתך לא יכולה להתקבל. היא אמנם בת טובה, שמענו דברים טובים, אך זהו סמינר למצטיינות, ואנחנו חייבים לשמור על הרמה. אבל לכל כלל, יש עוד סמין הכלל. ואז הטילה המנהלת את הפצצה שכמה שהייתה מונחת מול עיניי, לא חשבתי אפילו בכיוון. המכתב ששינה את חיי נכתב לידי אמך. ואת יודעת על מי הוא נכתב? אודותייך. ואת רוצה לדעת עוד משהו? רק חלק מהשבחים באמת הגיעו לי. הרוב היה סתם טל ומטר בלתי נתפס של טוב שאימא שלך המטירה עליי. המילים החמות הללו שלא היו מגיעות לי שינו את חיי בשנייה ולטובה. אין לי מושג איזה מנעול הם פתחו בליבה של המנהלת, אבל הם פתחו ועוד איך. אני כאן בזכות המכתב ההוא. וכשאת באה עם הילדה שלך, שאומנם לא מגיע לה להתקבל לכאן, אני צריכה להיות חסרת מידות וכפויה טובה כלפי אמך וכלפי הבורא, כדי לא להחזיר לך מידה כנגד מידה. אני מקבלת אותה מיידית, ואני מודה לקדוש ברוך הוא, שנתן לי את ההזדמנות, לתת את ההזדמנות, לנכדתה של זו, שנתנה לי את הזדמנות חיי. אל תדאגי דבור עליה, היא אומרת לי, ביתך התקבלה. לכי תגידי תודה לאמא שלך הנפלאה, ששלחה מכתבה על פני המים, ולבורא עולם שבהשגחתו הפלאית זימן אותנו יחד, כדי שאוכל לדאוג לכך, שברוב הימים תמצאנו נכדתה. זה הסיפור רב חיים, ואני לא צריכה לכתוב את המסר שלו. אין אדם עושה אלא לעצמו. אין איש מפסיד מטוב לב ומפרגון. ואם בני אדם, אם בן אדם מפזר אור וטוב בכל אשר ילך, אך טוב וחסד ירדפו כל ימי חייו. ואם כל בני אדם יעשו כך, יהפוך העולם כולו לעולם חסד ייבנה.
שלח, 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 לך מחר.
הטלפונים שלנו זה 1-900-529-2993, הפקס 616-4477, אפשר דרך אתר כל חי לכתוב שאלות, אפשר באפליקציה לרשום, וכמובן בחיים ולדר האתר הרשמי. אנחנו נסיים את השיר, פרסומות, ונשמע אתכם. אז אנחנו כאן פותחים את הטלפון המאזינים 1-900-529-2993, פאק 616-4477, אפשר באפליקציה ואפשר באתר של רדיו קול חי. יש לנו כאן כמה מכתבים מעניין בזה, בתזמון מופלא על הנושא של הסמינרים, ויש לנו איזה מישהו על הקו. מאזין, ערב טוב.
שלום, כבוד הרב.
כן, שלום.
שלום וברכה. אני לא רוצה בחינוך ילדים, אני רציתי רק לומר דבר אחד. אני שומע את הסיפורים שלך, ואני שומע את המוסר הסכן מהסיפורים שלך, ואני פשוט, פשוט מתפעל ויוצא מן הדופן. אותו הדבר בסיפור, כמו שאתה מעביר לנו את המסר, זה כנל אצל הקדוש ברוך הוא. שאתם ברדיו קול חי, וגם אתה, באופן אישי, מקרבים את אחינו הנושרים, זה בדיוק אותו סיפור. ובוא היום הקדוש ברוך הוא בדיוק יראה את אותו נחת שהאימא ראתה, מהמעשה שהאימא שלה עשתה, שילדה ראתה מהמעשה שהאימא שלה עשתה. אני פשוט הייתי חייב לעלות בשידור.
תודה, איזה כיף, יפה.
גדולים מן החיים, אתם פשוט עושים עבודת קודש קודשים.
איזה יופי.
ויבוא יום והקדוש ברוך הוא יזכיר לכם בדיוק כמו שהאימא הזכירה לילדה.
אמן, 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 וכן למה?
אני מאחל לכם, אתם פשוט נפלאים, אני מתרגש ממכם עד עד תמות.
אגב, בדיוק פגשתי איזה יהודי שככה דיבר איתי וככה ברך אותי, ואני שואל אותו שאלה, הוא אומר לי, תגיד אמן. אז אמרתי אמן, והוא אמר לי, תשמע, ואני אומר לכם טיפ ככה לכל המאזינים, שאם אומרים אמן, זה יותר ככה מחזק את הברכה. אז זה קיבלתי השבוע מאיש.
אני לא רוצה לחזק, אני אגיד לך, אתם, יש לכם צייד ונשמע, אתם כל רדיו, כל חי וכל ברמה, אתם פשוט עושים עבודה עם הלוויינים שלכם קודש קודשים. אי אפשר שלא להתפעל מכם.
תודה, תודה.
כן, אני כנהג מונית, אני רואה את זה על חנו, שאתם מקרבים אותם, אתם פשוט מענים להם. נחת לקדוש
ברוך
הוא, זה הנחת של הקדוש
ברוך הוא. בוא נתקשיב, נהגי מוניות חייב להיות להם סיפורים. אתה חייב מדי פעם לעלות פה, להביא איזה סיפור טוב. זה לא עובד ככה.
אני רוצה סיפור קצר, אתה רוצה?
כן.
אתה רוצה סיפור קצר? כן. הרב שלי זה הרב יצחק הכהן משכונת שבועל הנביא.
כן.
ביום שישי היה לי תקלה במונית, תקלה מאוד חמורה, שאי אפשר להתגבר עליה. הרמתי טלפון.
המונה אני מבין התקלקל.
לא, ממש לא.
אני יודע, בירושלים זה לא תקלה שאי אפשר להתגבר עליה. כשיש מונה אפשר להתגבר, כן. בסדר, אני צוחק איתך, כן.
אני רואה את החוכמה שבכם. ואז התקשרתי לרב ושאלתי אותו, כבוד הרב, האם לשים את זה במוסך או לא לשים את זה במוסך, כי יש סיכוי שיעבדו על זה בשבת. אמר לי, להיות מן הדין מותר, אבל להיות ויש לך תמונה של צדיקים באוטו, אז תשים. שמעתי לרב, מוצא שבת עינת תמונית, התקלה נעלמה.
יפה, טוב.
אני פשוט מתפעל, אני לא מספיק להתפעל מלכם, אתם פשוט רק...
שהשם יברך אותך, שהשם יברך אותך, תודה לך.
אני מאחל לך שלא תיפול שום תקלה בידך, וכל יהודי שתקרב ואתה מקרב.
תודה.
הקדוש ברוך הוא בינוק יענה לך כמו האמא.
תודה, איש מתוק, תודה.
תודה לכם, השם ישמור אתכם.
יש לנו כמה שאלות, קודם כל נשום עוד פעם, תניו טלפון 1-952-92-93, מישהו, מישהי או מישהו, לא יודע, יש לי אחות שנתקע איתנו באופן פתאומי, תקש לפני 5 שנים, יש לה ילד, זה קשה לי מאוד וגורם בעיות בחוסר ריכוז בלימודים, מה עליי לעשות. כן, זה באמת, אחות שנתקע קשר, זה הרבה, לפעמים זה כואב לא פחות מאשר אחות שנפטרה. כי היא נמצאת, וזה סוג של גם איזה אלבון מסוים. אגב, אני באמת נפגש, היה בתוכנית לפני כמה תוכניות, היו כמה שסיפרו על ניתוק של ילדים מהם. זה נושא שמאוד ככה תופס אותי, כי גם הסיפור הידוע עם הסמינר, שאנשים מנתקים, אנשים באמת נכנסים לגבי הסמינר, או שאלות, אם היה כך או היה אחרת. אני מבחינתי רק הניתוק, זה משהו שאי אפשר להבין, רק מי שיחווה את זה. אני אמרתי לכל מיני אנשים חכמים, תשמע, רוצים, כן מסכימים, לא מסכימים. בוא נראה מישהו שלוקחים לו את הילד, שמנתקים ממנו את הילד, זה דבר מאוד מאוד קשה. ואני חושב שמי שמתמודד עם זה צריך באמת ש... אפילו ללכת לטיפול, שמישהו יעזור לו, והרעיון הוא באמת להתנתק רגשית, ואני אסביר. כאשר חבר, בוא נעזוב באמת, אח, לא אח, כשחבר עוזב אותך, כשמישהו חש נטישה, יש תמיד את התחושה שאני לא שווה, למה נטשו אותי? זאת אומרת, יש את השאלת המיליון דולר, תמיד מה עדיף לטוש או להיות נטוש? ואני אומר לכם שלהיות נטוש, ברור שזה יותר קשה, כי זה משהו שכאילו מרעיד את הביטחון העצמי שלנו, שהוא כל כך שברירי. ואתם לא תאמינו, אבל לפעמים בן אדם עם הכי ביטחון עצמי, שיום אחד יבואו ופשוט אחד אחרי השני יגידו לו, תשמע, תראה איך אתה עושה, תראה מה אתה, יעירו לו כל יום על הדברים שהוא עושה, שהם לא טובים, זה יוריד את הביטחון העצמי שלו. כי אם אחד ואם שתיים, אבל עם כל כך הרבה אנשים, זאת אומרת, יש לנו משהו בכך שנוטשים אותנו, בכך שזה כאילו משאיר אותנו זרוקים, כמו איזה השפעה. וכל מה שאנחנו צריכים זה באמת לדעת שזה לא אנחנו, זה הם. לא תמיד, אבל במקרה כמו אחות שעזבה עם ילד, זה היא. זה לא משהו שעזבו אותך או אותך, אני לא יודע מי שאל פה. ומה שאני מציע זה ללכת למישהו או מישהי שיחזקו אצלנו את התחושה הזאת שאף אחד לא יכול לעזוב אותנו. אנחנו אלה שיכולים לעזוב את עצמנו ושלא נעשה את זה. אנחנו עם מאזין נוסף, ערב טוב. ערב טוב.
לא.
כן, שלום לך.
כן, שלום. אני בחור ישיבה וקצת קשה לי מסגרת בישיבה.
כן, בן כמה אתה?
18.
ומה קשה לך במסגרת של הישיבה?
קשה לי להיות בישיבה, אני לא... קשה לי קצת ללמוד.
אוקיי, ומה, איפה אתה חושב? קודם כל סתם, יש איזו מסגרת שאיננה, שבה לא לומדים?
חשבתי לצאת לעבוד.
אתה בן למשפחה חרדית?
כן.
תראה משהו. אני רוצה להגיד לך משהו לקבל ישיבה, אנחנו לא נעשה את זה כאן כי באמת זה שיחה מאוד מאוד ארוכה וצריך לדעת את ה, כל מה שאתה, את ה, לאן זה הגיע, איך זה הגיע למקום הזה. אבל אתה צריך לזכור רק קודם שיש עוד פרמטרים מאשר לא טוב לי ללמוד. אני רוצה להגיד לך שבעולם הישיבות יש עשרות אלפי בחורים, וברור שיש כאלה ש פחות בא להם ללמוד, ובאמת לכאורה אני שואל את השאלה למה שלא יעשו משהו עם עצמם, שלא יעבדו. ואני רוצה להגיד לך שלמסגרת הישיבתית יש ערך. אנשים לא שמים, לא חושבים שזה רק ללמוד, מה פתאום? זה מין חומה ששומרת על הבחור עד חתונתו. עכשיו זה נכון שבחור שנמצא ברחוב עדיף שהוא יעבוד, זה ברור, אבל בחור שנמצא בישיבה ואפילו קשה לו ללמוד, עדיף שהוא יהיה בישיבה, כי זה שומר עליו. ואתה רוצה לשמוע משהו מאוד מעניין? תדע לך שבחורות, גם בחורות לא טובות, הם לא ייקחו בחור שהוא לא לומד בישיבה. הם פשוט לא ייקחו אותו. וזה גם נקודה שאתה צריך לחשוב עליה. זאת אומרת, על שידוחים. עכשיו, אני מסכים שבחור שנמצא ברחוב, כדאי שיעבוד. ושלא יישב רגל על רגל. אבל אני מציע שפשוט תתאמץ, תחכה את השנתיים או שנתיים וחצי שנשאר לך, ואז באמת תוכל להתחתן, להקים בית, ואז תוכל לעבוד ככל שתרצה. ככה...
כן, אבל פשוט אני...
איך?
כאילו, מה יש שאני מתחיל ללמוד, אני לא מרוכז, אני לא...
אז ייתכן שגם אם תתחיל לעבוד, יהיה פתאום לא מרוכז ולא לא תתמיד. מנהי לך שזה רק בנושא של הלימוד? אני לא עונה לך באופן ספציפי, אני עונה באופן כללי. כל אחד שחושב, שמעלה על דעתו, לעזוב מסגרת, צריך לקחת בחשבון שמסגרת יש לה מעבר לקטע הלימודי. יש לה גם, גם תרומה חברתית, וגם מעבר לזה, יש לה הרבה תרומות אישיות ובנייה והעצמה של נפש האדם. זה מה שיש לי לומר לך, ואני מציע לך באמת ללכת ולהתייעץ, אוקיי? יש פה שאלה על בחור קצת מבוגר שסובל מבעיה נפשית קלה, אם ללכת לשידוחים רגילים או בעייתיים, כי אין כמעט הצעות בשידוחים, בעיה ושידוחים רגילים עושים לו לחץ לפני הפגישה, כי צריך שהבחור תסכים לקבל את הבעיה. טוב, ברור שמי שיש לו בעיה, הוא חייב להתפשר, ברור, ואני מציע לאנשים, יש לי איזה סיפור מאוד יפה על הירושלמי. יש עוד מאזין, אבל יש פה שאלה מאוד חשובה, ואולי נשאיר אותו לשעה הבאה. יש לי עכשיו, היום סיימתי, ממש לפני התוכנית סיימתי, מסרתי לעימוד והדפסה את הספר הבא שלי שנקרא הירושלמי, סיפורים ותמונות ממאה שערים. זה משהו מאוד מיוחד, ושם יש סיפור שהירושלמי יש לו בת חירשת, ובעצם איזה שטחן בא לשטחן שיביא לו שידוך, והוא אומר לו איזה תנאים. אז הוא אומר לו, מה התנאים? תביא לי בחור, זה מה שאני רוצה. מה הוא מתכוון לומר? הוא בא ואומר, יש לי בעיה, אני לא אין תנאים. כמובן שהוא לא ייקח כל דבר, כן? אבל הוא בא בצורה מאוד מאוד נכונה, בא לפשרה. ובסופו של דבר הוא קיבל בחור מצוין, הכי טוב שיכול להיות, הוא נע ממשפחה קצת אולי. אז לכן, אנחנו צריכים לדעת שמי שיש לו בעיה, חייב להתפשר. והאמת היא שגם מי שאין לו בעיה, חייב להתפשר. כי בשידוחים, זה אומנות הפשרה. כמו שזוגיות זה אומנות הפשרה, וכמו שעבודה זה אומנות הפשרה. תמיד חייבים להתפשר. כבוד הרב חיים ולד, דבר ראשון, תודה רבה על תוכנית. אשמח תוכל לתת דעתך לגבי סיפורים מפחידים לילדים, בעד או נגד. תלוי איזה ילד, תלוי איזה ילד. אם ילד דורש שלא יספרו לו, אז לא מספרים לו. אבל פה מספרים לי שנגמר השעה, נגמרת השעה. אז בואו כבר תתקשרו ל-1-952-92-93, נשמע פרסומות, חדשות, פרסומות, ושעה שנייה של עצות מהחיים. תודה לשי פופובסקי ולדוד קליגר. נמשיך בשעה הבאה.
עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
אנחנו בשעה השנייה של עצות מהחיים. אנחנו נתחיל איתה דווקא בסיום של ימי הספירה, הימים בהם אנחנו לא שומעים כאן שירים ולא עושים חתונות. זה מזכיר לי שהיום, בעצם אתמול, לפני 26 שנה, אני, רעייתי, עמדנו מתחת חופה, בעצם ל"ג בעומר, כן? עמדנו מתחת לחופה, והיום 26 אנחנו חוגגים 26 שנים. אז בואו נתחיל את השעה עם שיר מקודשת של איציק אורלב, שיר מאוד מאוד יפה. אמנם אנחנו התחתנו באולמי קונטיננטל הקטנים, לא קרה לנו שום דבר ולא היה לנו שום זמר ששר לנו ככה בחופה, אבל היא הייתה שמחה. אפילו התזמורת, לתזמורת קוראו נשמה. מותר להיזכר בגעגועים.
מלאך השם, מלאך שלום, מלאך אוהב, מבקש להגשים חלום. מלאך של אושר, מלאך של חום, מלאכים טובים עומדים ומברכים היום. התברכו הרשנים, הלב באור שריה הלום. התמזגו עולמות, פתח השער לשלום. והיום תתקדשו, והיום תתקדשו. זה יום קדוש, יום קידושים, דמעות זורגות, לב נרגש, יום הנישואים. היום עומדים ומבקשים, מלאכים אהרון נושאים ברכה מאלוקים. ברחו השנים, הלב באור שריה הלום. התמזגו עולמות, פתח השער לשלום. פוסע דומה שלום.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
כן, אז מה, מחכים לנו מאזינים. ערב טוב.
ערב טוב?
כן.
שלום רב חיים.
שלום, ערב טוב.
תכננתי לעלות לשידור בשביל לשאול שאלה, אבל אחרי הסיפור המצמרר ששמענו, אמרתי,
אז כבר היה לך תשובות.
אמרתי, אני לא מתלבט האם לעלות לשידור, לא לעלות לשידור, אני מתקשר. בוא נפתיע אותך.
כן.
הסיפור, אני מתחבר מהסיפור שסיפרת, שדיברת על הכרת הטוב והוראה.
כן.
ישר הצטמררתי. אני מדבר על משהו מלפני 26 שנים, שדיברת רק לפני רגע.
כן.
לפני 26 שנים הייתי ילד בן 10 שאני לא יודע לשים את האצבע היום אם המורים המחנכים שלו לא אהבו אותו או שהוא לא אהב אותם. זה היה משהו שהתמשך במשך שנים, כמה שנים טובות בתלמוד תורה. המורים לא אהבו אותו או שהוא לא אהב את המורים, אבל זה היה מאוד מאוד לא נעים לילד בן 10. יום אחד נכנס יהודי צעיר שיום קודם לכן התחתן או משהו כזה, ואמר אל תקראו לי הרבי, תקראו לי המורה. ואותו מורה הפך את החיים שלי כילד והחזיר לי את האמון בדבר הזה שנקרא מלמד, בדבר שנקרא רבי, מורה, מחנך. הפך את הכל לתמונה אחרת לגמרי. ולאותו מורה שהוא אמר תקראו לי המורה, קראו המורה חיים ולדר.
אז קודם כל, תודה. זה לא היה יום אחרי החתונת ירגוע, זה היה אולי
אני הייתי בן 10,
כמה חודשים, כן, אבל נכון, אחרי צהריים ככה, למדתי בקוליל בבוקר, ולמדתי ב... אז אתה למדת בקרלין.
למדתי בקרלין.
האמת היא, לא, אולי לא בשידור, אבל מאוד מעניין, לא מזהה אותך, אבל קודם כל מאוד מרגש.
זה מאוד 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 מרגש, היה סיפור לשמוע.
אז התחברת דרך הסיפור.
לנושא של הכרת הטוב.
יפה, יפה.
עכשיו שאני אגיע לנושא של הכרת הטוב,
נדמה לי זה היה כיתה וו או זין?
אתה היית בשנה הראשונה, היית בכיתה ה' והייתי אצלך, ואז כג'סטה לא נורמלית הסכימו להעביר אותי מכיתה ה' לכיתה וו המקבילה, כדי שאני אזכה בעוד שנה עם חיים ולדר.
אז יש עוד אחד כאן. יש עוד אחד שזה לא אתה לפי הכל, אז יש עוד אחד כזה שבאמת תצטרף אליי לעוד שנה. אני מאוד מאוד מתרגש, אתה יודע, אנחנו עושים פה דז'ה וו כזה, כן.
ואז גם תזהה במי מדובר. כעבור 25 שנה, אנחנו נפגשים שוב, כשאני נמצא בתחום שעוזר לך בהפקת הספרים.
אני יודע מי אתה, איך לא זיהיתי. אוקיי, אוקיי, עכשיו אני יודע מי אתה.
ואם אתה עכשיו מבין מי אתה.
בטח, בטח, בטח. יופי, איזה הפתעה יפה, איזה דז'ה-וו כזה מאוד מאוד יפה, כמו סיפור קטן.
הנושא הזה של הכרת הטוב, שאני, ביום שבו התחלתי לעבוד בעבודה שאני עובד היום, ואני נתקל בשם חיים ולדר,
רגע, אז יש לי תלמידים בני 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36 שמע, אני זה עושה אותי זקן. אבל זה למד איתך שהמורים...
כולם במשרד אצלי יודעים, חיים ולדר, יוסי לא נותן רגע אחד של...
יפה, יפה. עכשיו אני מבין, טוב, אני יודע איפה לעשות את הפרוטקציות, כי אני מוציא עכשיו ספר, אתה יודע.
אתה מקבל, זה בסדר.
אוקיי, תודה.
שאלה שאני לא אשכח, רק שאני לא אשכח את הנושא של השאלה. מתוקף זה שאני עוזר לך בענייני הספרים, אז אני מביא הביתה ברשותך כמובן כל ספר שלך שיוצא לאור. יש לי ילדים בבית, בני 13, כן, יש לך תלמידים שיש להם ילדים בני 13, זה עוד סי. האם...
אני לא מבין איך לא הזיתי את הקול שלך, זה לא בסדר, אנחנו מדברים מדי פעם. אבל אתה יודע, פה בתוכנית אתה לא...
גם אמרת מקודם משהו על איזה ספר ירושלמי, אז מחר נדבר, מן סתם.
כן.
אוקיי. בוא נעזור את זה גלך. יש לי ילד בן 13, ילדה בת 11. לתת להם לקרוא ספרים של חיים ולדר, איזה ואיזה לא.
שום פנים ואופן. סתם, מה הבעיה?
לא, יש את ספרי, את סדרות הספרים שהם... בוא נדבר לא על ספרי חיים ולדר, אלא ספרים ל... ספרים עם סיפורים מהחיים, מה שנקרא.
הבנתי.
הנה, אמרתי, עשיתי פרסומת נוספת.
הבנתי, הבנתי. עכשיו, בוא לא נדבר על ספרים שלי, זה עושה לי נוח. כעיקרון, ככה. ספרי ילדים, הם קוראים להם ספרי ילדים בגלל שכך קוראים להם. ילד זה פחות או יותר עד גיל 12-13. נער, ספרי נוער זה כמובן מ-13 עד 18, ומאז זה נקרא ספרי מבוגרים. אלא מה? יש הרבה בעולם שלנו שיש את כל ה... בנם צריך לבחון. אנשים שקוראים את כל השבוענים, או אפילו את העיתונים הרגילים עם ילד בן 12-13, אז לא תהיה בעיה לקרוא. למשל, הסיפורים שאני מספר כאן, למשל, הם מתפרסמים בעיתון כתיפה גם. אז זה אומר שהם עוברים באמת, איך קוראים לזה, שבע עיניים, אגב, הם גם עוברים צנזור גם אחר כך, ואם צריך בפינות. אז כך שזה גם שואלים אותי לגבי התוכנית הזאת. אני אומר לגבי הדברים שאני כותב, שואלים אותי לעצות מהחיים, הספר שלי. אני אומר תמיד שכשאני כותב, אני חושב כבר בראש שלי שילד יכול לקרוא את זה, ואני משתדל לא להזיק. עכשיו, ההזקה היחידה שיכולה להיות זה שילד יקרא איזה עיצה שמה כתוב להתחשב בילד והורים ככה וככה, ואז הוא בא להורים שלהם, תראו, הנה חיים ולדה כתב, איזה יופי זה, אל תתעצבנו, זה הכי טוב בשבילכם, כי אז תגידו, טוב מה שאתה אומר, בואו נלך אליו ונשאל. וזה קורה כמעט כל יום שילד בא ואומר, בואו נלך. אני אדם מספיק אחראי, ולא רק אני, חושב שכל יועץ חינוכי אדם אחראי, לא כל אלה, צערנו, לא כל יועץ חינוכי, יש הרבה פסיכולוגים ולא חרדים ולא דתיים, לא כולם חס ושלום, אבל הפסיכולוגיה המודרנית מאוד מחלישה את ההורים, מאוד מאשימה אותם. אני ממקום תמיד תמיד שעוזר להורים, לא שאני תמיד מצדיק את ההורים, אבל גם אם אני אחשוב שהם טעו, אני לא אעשה את זה ליד ילד, ובסופו של דבר מאוד מאוד יהיה כדאי להורים להביא את הילד שמביא ומנופף בי, מאוד מאוד כדאי לבוא אליי. אני כעיקרון חושב שעצות חינוכיות, כאשר הן באמת לא מקלקלות והן לא מעלות נושאים שלא צריך, אין שום בעיה שנוער ומבוגרים יראו אותם. ולשאלתי, אתה מכיר את ילדיך, ואם אתה קורא ורואה ש... אז יש באמת כאלה שמצליחים לסגור את הילדים שלהם שלא יקרו יתד נאמן, או דברים שלא יתד נאמן, יתד נאמן לא צריך לא לקרוא, אבל את הדברים של המבוגרים, אני מתכוון יותר למקד אותם אצל הילדים או אצל הנוער, מי שמצליח לעשות את זה, מה טוב. אז באמת מוטב שספרי מבוגרים לא יגיעו לילדים, אבל אם הילדים שלנו קוראים הכל ואת החינמונים שיש, אני חושב שלא תהיה שום בעיה לראות ספרים שהם חינוכיים ומבוקרים. זו התשובה שלי, ותודה רבה, אני כולי מסמיק ככה גם מהנהג מונית וגם ממך. תודה, תודה לך, תודה יוסי. אנחנו עם מאזין נוסף, ערב טוב.
ערב טוב?
ערב טוב, כן.
הלו, איתי?
כן, איתך.
יוסי, ערב טוב, דבר ראשון, תודה רבה לתוכנית, אנחנו מאוד נהנים ממנה.
תודה.
יש לי שאלה, יש לי ילד בן 9, שבדרך כלל הוא בסדר גמור, רק אם די פעם יש לו התפרצויות שהוא מרביץ. גם בתלמוד תורה הרבי אמר שזה יותר מהרגיל, וגם בבית אני רואה לפעמים שמשחקים משחק ואז הוא רואה שהוא הולך להפסיד, אז הוא פתאום מתחיל להרביץ ומכה את כל האחים שלו. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא ראה שזה קשור לזה שכאילו הוא צריך משהו והוא לא יכול, כאילו לא יודע איך לרדת מהעץ, הוא רוצה משהו והוא לא יודע איך כאילו להפסיד את זה בכבוד.
כן, אני רואה שיש לך ילד מהסוג, אני קורא לזה, יותר תקוע, לא זורם. יש ילדים זורמים שיודעים להפסיד, יודעים לנצח, בלי כל בעיות. זה שורה שכתבתי פעם על אחת מהילדות שלי. מנצחת, מפסידה, בלי שום בעיות. ובאמת, זה מה שאנחנו צריכים לחנך את הילדים. אנחנו צריכים לבדוק לגבי הילד הזה, הוא בכור?
כן.
הוא מקבל יחס של בכור, כלומר אתם מגינים עליו, תקשיבי למשפט שלי, אתם מגינים עליו מפני הקטנים?
שזה אומר
שאם הילדים מוציאים לו לשון, הוא יהיה לו מותר להניש אותם על זה. זאת אומרת, מה זה יהיה מותר לו? אם הוא נגיד יקה ילד שאפילו התגרה בו לא במכות, אנחנו לא נתערב. זה קורה או שאתם מיד אומרים, מה? הוא רק הוציא לך לשון, מה, אתה ילד קטן? איך זה עובד אצלכם?
לא. כל אחד, יודעים שאסור כל אחד להחזיר השני, כאילו זה לא שיכולים להציק לו או משהו כזה.
לא, אמרת את זה לא טוב, איך שאמרת את זה נשמע רע. אי אפשר להציק לו, כלומר הוא ילד כפות של המשפחה שלכם שאסור להציק לו.
לא, ממש לא.
אז תסביר לי עוד פעם.
לא, מה, כאילו לא... לא כל אחד יעשה כאילו משהו זה.
שאלה נורא פשוטה. את אומרת שהוא מרביץ לכולם, נשאלת השאלה, ילד מתגרה בו והוא יחזיר לו, מה את עושה? מצדיקה אותו או לא?
לא, אני שואלת מי התחיל.
אוקיי.
ואם אני יודעת שמישהו השני התחיל, אז זה מגיע לו.
ומה זה אצלך התחיל? מכות או מי התחיל?
לא, כלשהו. כן, לא, למה לא נתת לו להצליח דעת שאתה מפסיד את זה בגלל זה? זה, לא, הוא לא...
לא, לא.
אתה התחיל, אני לא... אז זה מגיע לך המכות האלה.
בואי תקשיבי משהו. אני... הייתי בודק את הדברים האלה, אני לא יכול לעשות את זה פה בתוכנית. בדרך כלל, קודם כל אנחנו, התשובה היא שאנחנו צריכים לקחת את הילד הזה ולעשות איתו איזה עבודה. עבודה שתכיל אכזבות, שהוא ידע לעמוד בלחצים ובדברים שלא מוצריכים, בתסכולים בעיקר, סיפוקים מיידים. אבל ליבי אומר לי, לפי התשובות שלך, שלא ירד לסוף דעתי. ליבי אומר לי שהילד הזה, ואתם יודעים מה, בלי תשובותייך.
אני אגיד בבית הזה, אבל בדרך... למה גם בתלמוד תורה הוא ככה גם?
אז אני אומר לך, ילדים לפעמים מתנהגים ככה, מפני ששוב, אני לא בא להצדיק את מעשיהם, ואנחנו צריכים בחוכמה רבה לטפל בנושא הזה, אבל תדעי לך שהרבה פעמים ילדים כאלה, זה נובע שאין להם מעמד, הם מרגישים, שאין להם מקום בעולם. זאת אומרת, כולם, היה לי בדיוק השבוע כזה מקרה שהתקשרו אליי, שבת בכורה שפשוט כולם יורדים עליה, לא מוצאים את המקום שלה. ובאמת, יש כזה מין קונצזוס עליה, שהיא מעצבנת והיא משוגעת, וכשאתה קצת, זה מתברר שהיא עושה את רוב הדברים בבית, ואחרים לא עושים, והיא קצת מתוסכלת, ואין לה זכות להיות מתוסכלת. אז בעצם שופטים אותה קודם כל הזמן לרעה, והיא ממש נכנסת למצב שחוסר אונים כזה, וכבר לא אכפת לה מעצמה, ובאמת היא עושה דברים שלא לא טובים, אבל צריכים תמיד לקחת...
לא, אבל אם הוא עושה משהו מיוחד, אני מחמיאה למטל כל הכבוד, תקלי איך הוא עשה את זה יפה, איך הוא עשה את זה מקסים...
יפה, אז אני מציע לך, קודם כל, וזה לא את, אני מציע ללכת למטפל או מטפלת שיבחנו באמת את מקומו של הילד בבית, ולא כשהוא עושה טוב. כשהוא עושה טוב זה לא חוכמה להחמיק כשהוא עושה טוב. החוכמה שהוא עושה רע למישהו שיצבן אותו, ואנחנו בחוכמתנו צריכים להבין שהמעמד שלו לא בטוח ולבצר את המעמד שלו. מניסיוני, ילד שמעמדו מבוצר, הוא לא עושה דברים כאלה, הוא לא פוגע והוא לא מתוסכל. עכשיו, והיה וכן, יש המון המון דרכים לבוא, הורים ייקחו את זה לידיים, יגידו לו, אנחנו לא מסכימים, אבל זה בתנאי, רק בתנאי, שביצרנו את מעמדו, ואנחנו יודעים שבאמת, למרות שיש לו את כל הדברים, וזה נובע מאיזה סוג של פינוק, או הפוך, מאיזה סוג של אובר שליטה, מה שלא נראה לי במקרה שלך. תראו, אז אני אומר ככה, אם אחרי שנותנים לילד הכל, הוא מתנהג ככה, זו בעיה. לפעמים דווקא כשנותנים לילד הכל והוא מפונק, אז הוא ככה. שזה בעיה הפוכה. אני מתרשם במקרה שלכם שזה פחות בעיה, זאת אומרת זה תוצאה נורא, לא, לא שזה לא בעיה, זה בעיה, אבל היא בעיה הגיונית, מפני שהילד אין לו מעמד, וילד שלו מעמד כבר לא אכפת לו, עושה שטויות, מה אכפת לי, אני במילא לא שווה, אז צריך למצוא את הדרך לבצר את מעמדו. אני מודה לך.
איך אנחנו... זה דרך ללכת למישהו שיעזור או ש...
מאיפה את?
מירושלים.
אז תשאירי את הטלפון שלך ו...
יש.
אוקיי, יש את הטלפון שלך ויחזרו אליך עם, עם מי לפנות. אנחנו עם מאזין נוסף, ערב טוב.
שלום.
שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
אני בשידור?
כן, את בשידור.
כן. כן, אני אימא לבחור בישיבה קטנה. בחור שהיה לו שעים ובלימוד, זה היה בתלמוד תורה ובאזור כיתה זין חט, אתה אפילו לא יודע שיש לך הצלחה בהצלחה שלו. אני מקדימה את המאוחר, עוד שפנים אליך ולעוד, הוא לוקח קונצרטה ומתחילה עלייה, עלייה. כשהוא נכנס לישיבה פשוט, אני פשוט מתמצטת, אבל זה עמל של יום יום, דקה דקה, רגע רגע, עמל 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 גדול גדול. אבל אני רוצה להגיד לכם דבר חשוב מאוד 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 מאוד, ששמעתי לכל המייעצים והוא לוקח את הריטלין. אין לכם מושג איזו הצלחה מטאורית יש לילד הזה. בהתחלה אני עצמי משמש כמורה וזה ממש ממש העליב אותי במרכאות, איך הבן שלי לא יודע ללמוד ולא יכול ללמוד. לא היה לו הצלחות, זה היה נורא, אבל ניסיתי להוציא מהמלנדים, הוא בממוצע של הכיתה, באיזה שישו של הכיתה, של העליון, באיזה שיש האמצעי, בשיש התחתון. אף פעם לא היה נעים להם להגיד שזה פחות מהבינוני, אבל כבר הייתי צריכה להבין את זה לבד. בקיצור, נכנס לישיבה קטנה, מצליח מאוד מאוד, זאת אומרת, אני לא תאמינו לזה.
יופי, מאוד מאוד קצת לשמוע.
זה כל הזמן מעל 90, מעל 90, מעל 90, זה לא אי אפשר להאמין. זאת אומרת, היה לו הרבה שכל. מה אני רוצה לשאול? שתי שאלות. השאלה הראשונה, אבל היא לא כל כך חשובה, אז אם אין הרבה זמן, אז השאלה השנייה. השאלה הראשונה, מה אני עושה בישיבה גדולה? כי כמו שידוע לכם, שאין תאבון, כשלוקחים את הקונצרטה, והוא לא יכול כל כך לאכול במשך השבוע, אז ככה, בישיבה קטנה הוא חוזר לשבת, אז הכל בסדר. יום שישי ושבת הוא ממלא מצברים. אבל שואלים לי שיבה גדולה.
אוקיי, אני אענה לשתי השאלות, תגידי את השאלה השנייה.
עכשיו, השאלה השנייה, שהיא, איך אומרים, היא הרת גורל. מה עושים בנושא שידוכים? בחור שלוקח איטלין בשביל ללמוד, מה עושים בנושא שידוכים?
יפה, יפה. אז יש לי תשובה לשניהם, והם שאלות מאוד מאוד יפות. קודם כל, אני לקראת ישיבה גדולה, הרבה פעמים יש כאלה שכבר לא צריכים, שהם יש להם הרגלי למידה, ואפשר מדי פעם לעשות ניסיון להפסיק ולראות מה קורה, אבל ממש לעמוד על המשמר, כי אם לא מסתדר אז מיד לחזור. לגבי שידוכים, אני קיבלתי, מכיוון שאני עובד עם הרבה ילדים,
הוא לא בשידוכים עכשיו,
אני יודע, אבל
את
עושה פה חסד. קודם כל תעזבי, תאמיני לי, אני תמיד אומר לאנשים, הבן שלכם, הבת שלכם צריכים להתחתן רק עם בן אדם אחד, לא עם 270, רק עם אחד. מבטיח לך שיהיה את האחד הזה, ומבטיח לך שאם לא היה לוקח, אז עם האחד הזה היה בעיה. וככה היו הרבה קופצים. אבל מה שאני מציע, מה שאומרים, שלפני שנכנסים לשידוכים, באמת להפסיק, שיהיה ברור, ריטלין, זה לא נחשב לפחות בעיניי, אבל לפחות בעיני כל הציבור כתרופה פסיכיאטרית. זה לא איזה משהו על כפייתיות או על דיכאון או משהו, זה באמת משהו, אני קורא לזה המשקפיים של המוח. זה נכון שעדיין במשקפיים האלה יש להם איזה סוג של סטמפל, אבל עדיין זה משקפיים בעיניי, לכן.
דרך אגב, אם אפשר להשאיר.
לא, לא, דרך אגב, אי אפשר, אחר כך תוכלי. מה שאני מציע, וזה לא מציע, זה בעצם שאלתי את זה גדול, והוא אומר דבר מאוד פשוט. הוא אומר, לפני שנכנסים לשידוכים, להפסיק, אבל באמת להפסיק, ולא משנה גם אם הלימוד ייפגע קצת, אבל להפסיק, ואז לא צריך לומר. לא צריך לומר. זה הכל, לא צריך לומר. אם אתה לא לוקח בתרופה של כפייתיות, חייבים להגיד, חייבים, בגלל ש... וגם זה לא נכון להפסיק בשביל לא להגיד, כי אלא אם כן אפשר, מדובר באיזה תקופה שלקחו וזהו. אני מקווה שהמאזינה שומעת אותנו ברדיו, כי היא נפלה מהקו, ככה לפחות אומר לנו המפיקה אסור, אבל אני חושב שהיא הבינה את התשובה. להמשיך במקרה בסביבה גדולה, אם לעשות כל מיני הפסקות לראות אם הוא יכול, והנה בשידור שוב, ולגבי השידוחים, כמו שאמרתי לפני שמגיעים לשידוחים, להפסיק את זה, ואז אין צורך לומר, אסור לשקר, אם שואלו, אם כן, שאלו, שאלו, אבל אם לא שואלים, ובדרך כלל לא שואלים, אז לא צריך לומר, אבל אם כן לוקחים ריטלין וממשיכים, כן צריך לומר. זה התשובות. אנחנו עם מאזין נוסף, ערב טוב.
שלום וברכה, מאזינה.
כן. שלום וברכה.
קודם כל שמעתי את האישה שלפני כן, שהיא במעמד. אתה אמרת מעמד שיהיה לילד מעמד. יש לי גם ילד בחור. מה פה יהיה מעמד? ומה זה דורש?
מעמד בקית, בבית. אז תגידי, מה מדובר?
בחור? הוא גם לא, זה מין, כן, הוא גם בחור, ואני גם, יש לי, הוא קצת מרבית, אבל לא משהו כמו שמספרת, אבל יש לו את הקטע הזה. אני חושב, מעמד, אין לי כל כך, אין לו כל כך בבית. במה זה דורש מאיתנו?
זה דורש, אין שום בעיה לתת בכם מעמד. ברגע שאומרים, הוא יושב לידינו בשולחן שבת, מפני שהוא הבכור, ואל תתחצף אליו כי הוא הבכור, ואל תוציא לו לשון כי הוא הבכור, ואל תיקח לו דברים כי הוא הבכור, ואנחנו לא מוכנים שיפגעו בו, וכאשר הוא חש את עצמו נפגע או באמת נפגע ומחזיר, אנחנו נגיד לה, אפילו אם הוא יחזיר יותר מדי חזק, נגיד לזה שמתחתיו אנחנו לא מסכימים מה שהוא עשה, אבל אנחנו לא הולכים לעשות כלום, כי אתה לא מספיק מכבד אותו. כאשר נראה שאתה מכבד אותו והוא בכל אופן, אז אנחנו נעניש אותו, ובאמת נעניש אותו. אנחנו לא ניתן לעשות מה שהוא רוצה, זה ברור, אבל מצד שני גם לא ניתן למצב שמעמדו. תלמדו, ככל שמעמד של ילד מבוצר, ככל שילד יודע שהוא שווה באיזשהו מקום, זה עושה את כל המשפחה בריאה אותו, זה עושה אותו בריא יותר, אל לפחד מגאווה. יותר ילדים עושים צרות לעצמה ולזולתם בגלל תחושת פגיעה או נחיתות, מאשר אנשים שמרגישים את עצמה משהו.
שמים המשפחה, שאר הילדים שהם לא הבכורים, אז אמורים הם בעצם להרגיש שיש להם אבא ואמא ובכור בבית, כאילו?
איך?
אז בעצם מה הילדה שלי שהיא אחריו, מה היא אמורה, להיות השמה? כאילו באיזה מקום היא תרגיש אפליה?
איזה אפליה? מה פתאום? יש ילדה יותר קטנה ממנה?
כן, יש ילדה שהיא
כלפיה, אז כלפיה היא הבכורה, ככה זה עובד. כל ילד, יש לי סיפור בילדים מספרים שלוש, נקרא פירמידה, שמסביר את התוכנית. גם בספר של יצאות מהחיים יש הסבר של התוכנית הזאת, שאני מודיע כאן שהיא פשוט מצילה משפחות ואנשים, זאת אומרת היא יוצרת אהבה בין אחים. אם אנחנו מבצרים את הגדול, למרות שזה נגד ההיגיון, אבל אנחנו שומרים על הגדול מפני הקטנים, הגדול מפני הקטן ממנו, והקטן מפני הקטן ממנו, שומרים עליו, הפוך, לא על הקטן, לגדול. לא נותנים להתעלל, כן, ברור. ב-10% הזה שהוא שטמבה ונותן מכות, אנחנו לא ניתן לו. אבל ב-90% זה מהתחלה כלשהי של הבן אדם. יש לי פה כמה תגובות לפני שאני ניגש לשיר, שאנחנו כבר, אני קולי ניחר.
רגע, אבל יש לי עוד משהו חשוב, נו.
כן, אבל מה לעשות? יש לנו עוד כמה... תשאלי, בבקשה.
אתה התחלת את התוכנית שלך, והיה נראה לי שזה אולי בדיוק בקטע שלי. יש לנו בחור מיוחד ברמה מיוחדת מאוד, שהוא התחתן לא מזמן, והוא חי חיים הכי טובים עם אשתו. עכשיו, הוא הגיע ל-12 צעדים, ושם אמרו לו, תגיד את האמת מול המשפחה שלך. בקיצור, הוא בא לאשתו ואמר לה, תקשיבי, אני כרגע, הוא באימורים, והוא עשה את זה גם לפני החתונה, בקיצור, הוא נפל באימורים לאלפים של חובות. ועכשיו השידוך שלהם מתפוצץ, ואבא רוצה לנתק את הקשר ביניהם, אפילו שהביניהם אהבה אינסופית. עכשיו, מה הזוג הזה אמורים לעשות? האם באמת להתגרש? או שכאילו אפשר לטפל בבחור הזה?
אפשר לחשוב שהם שואלים אותי, הם אמרו, הם רוצים להתגרש, מה את אומרת, הם צריכים?
לא, נכון, נכון, אנחנו מהצד שאנחנו בעצם עשינו את השידור, ייתכן שיהיה לנו כן צד בזה ואפשרות להסביר
מה תעשו מהמיינים. כל מה שאתם יכולים להציל, אבל אפשר להבין משפחה או אישה או בעל, לא משנה, שבאים ואומרים רגע, יש פה כזה מין הפרת אמון וכזה מין דבר. אני משער שזה לא נגמר בזה, אני חושב שזה גם בטח הוא צבר חובות או דברים כאלה, אני צודק?
לא, לא, מה פתאום, היה להם הם באמת חיים הכי טובים בעולם. היא כל כך נבלה ממה שהוא עשה, אז היא סיפרה את זה לאבא שלה, ואבא שלה פשוט תפס אותה ואמר לה, אני לא מסכים לחיות איתו ביחד, אם יש לכם מצב כזה.
אני לא מאמין שזה הסיפור, אבל אם כן צריך לעשות הכל כדי להציל. אם זה סתם, הוא אמר ובגלל זה, אבל אם מדובר פה במשהו שהוא הסתבך והרבה דברים,
נכון, כן.
ובחובות ובדברים אני יכול להבין, ועדיין אפשר לעשות, צריך לעשות הכל כדי להציל. אוקיי? זהו, סיימנו.
בסדר, מה זה להציל? טוב, בסדר.
עכשיו יש פה כמה, לפני שהשיר שלנו, יש פה מישהי שמבקשת לומר תודה לזו שסיפרה על הריטלין. אני קיבלתי הבחנה על שני ילדים שיש בעיות קשב וריכוז, כותבת מישהי, וממש השבוע, והיה קשה לי לתת להם ריטלין, נכנסתי למשבר מזה, והיא אומרת, הדברים שאמרה אותה אחת, פשוט עודדו אותי. יש פה מישהו בשם אדבור מפורסם, אומר שאין, זה לא בעיה, שזה כמו אקמול, ואין צורך להגיד את זה. זה מאוד מאוד חשוב, הוא אומר, אל תצטט מי האדמור, אבל הוא אומר שאותו אדמור, ואני אומר לכם שמדובר באחד מגדולי האדמורים, אומר שאין בעיה להגיד את זה. אנחנו נשמע כמה צלילים כדי לתת לנשום, אומנם יש לנו המון מאזינים, טיפות ברוח, אבישי רוזן, ונמשיך. המספר שלנו 1-900-529293.
טיפות של גשם על חלון בתוך דמיון מטפטפות גם עליי אולי אצא לשם לתוך עולם קר אבל אמיתי ואיך תלוי בעיוורון שיש מולי את החופש מימדים גדולים גדולים עליי איך אוכל לדעת כי כשהכל אפל ולא ברור רק אז נתפס בך
אמנם זה לא השיר שרציתי, אבל היום היה טיפות גשם, אז לא יצאנו. אני מדבר על שיר של מישהו שהיה לו שיר שנקרא, והוא תכלית רעיון, ואני זוכר שקראו לו אבישי רוזן. כנראה שהיה לו שם אחר, אז עוד מעט אני אקבל טלפון ואני אקבל מי זה. פרסומות ונמשיך.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד.
אנחנו עם מאזינה או מאזין נוספים. אני רוצה קודם כל להסביר, הרבה מאזינים מתקשרים ששומעים את הפידבק, אתם יודעים שאני מדבר, זה לא כזה פשוט כמו שאתם חושבים, ויש פה את המפיק שלנו, שכל הזמן אומר לי, יש לך מאזין, יש לך חמישה מאזינים, בוא תעזה, תקצר את השיר, תעשה, לך ממש באמצע הדיבורים, זה מגיע לי באוזנייה. עכשיו היה תקלה ושמעתם קצת מאחורי הקלעים, וזה בסדר. אז זה זה, כאילו, ואנחנו נשתדל לפתור את זה. שמעתם שהוא אמר סידרנו את זה? אוקיי, בבקשה, אנחנו עם מאזין, מאזין ערב טוב.
טוב הרב.
כן.
שלום לך, אנחנו מאוד נהנים לתוכה.
תודה.
ותוכנית שלך, ואני חייבת להתקשר. יש לי ילד, יש לי ילד, שמונה אחרי המלחמה, הוא קיבל סוכרת מהורים, והוא היה מאושפז בבית החולים. הסוכרת היה לו עד ל-500, ויורדת לו עד 30, 40 בלילה. בהתחלה הוא שיתף פעולה, ואחר כך הוא כבר לא התחיל פעולה, וכבר יש לו גם את הבעיה הרגשית שלו, וממש הוא במצב מאוד מאוד קשה, שהרופאה גם לקחה לו את המשאבה השבוע, ולא יודעים מה לעשות איתו, ממש, כולם חסרי אונים מסביבו. ואנחנו גם בעצמנו לא יודעים מה לעשות, אמרתי אני שאל, אני אתייעץ איתך, אולי אתה תהיה הדרך המושיעה שלנו.
אז קודם כל, תראי, הנושא הזה של ילדים שהם משלבים בעיות פסיכולוגיות עם בעיות רפואיות, זה דבר ידוע מאוד. יש רווח משני. רווח משני, אפילו ילד חלילה חולה סרטן, אז לוקחים אותו לעזר מציון, ועושים לו הופעות, ועושים לו דברים, וכשהוא אמור להתרפא, והוא מתחיל להתרפא, יש כאלה שמתחילים לפספס את הכדורים, כי התת ההכרה שלהם, ילד לא תמיד מבין את זה, שעדיף לו להיות בריא, והוא רוצה להיות חולה כי זה כיף. זה בא ממקום הזה, וזה גם ממקום של ניצול לפעמים. יש פסיכולוגים רפואיים שמתמחים בדבר הזה. בילדים, אני מבין ממך שהוא בעצם לא מקפיד, שהוא מסכן את חייו. זה מה שאת רוצה להגיד?
ממש ככה.
אז קודם כל, אנחנו צריכים להתמקד בבריאותו. ולצורך העניין, גם אם צריך לקחת אותו לבית חולים, וסליחה שאני אומר לכבול אותו למיטה ולתת לו את מה שצריך, אז זה מה שיעשה. ושאף אחד לא יזדעזע לי, כי איך קוראים לזה? פיקוח נפש דוחה הכל, גם לימודים וגם הכל. וזה מה שעושים למי שלא רוצה להתרפא. אני חושב שאם אתם תהיו מאוד מאוד, אבל אני מציע, לא, זה לא יהיה כאן. אתם צריכים לקבל הדרכה אצל רופא שמתמחה בכל בית חולים, ובכל מחלקה יש לצידה פסיכולוגית. פסיכולוג שיודע איך לעבוד במקרה כזה, זה מאוד תלוי בחוזק שלכם מולו. אוקיי?
אבל סליחה, אבל הילד מטופל גם על ידי פסיכולוגית, גם של בית חולים עצמו וגם של בית ספר בעצמו.
כן.
מטופל, הוא ילד שכן...
בן כמה הוא עוד פעם? בן כמה הוא?
תלין.
בן כמה הוא?
הוא בן 8.5.
כן. אוקיי.
הוא קח את זה מאוד קשה, הוא גם יעבור הרבה במשקל.
אוקיי, אנחנו בטוחים, ואני בטוח שהרבה שומעים אותך עכשיו ומזדהים ואומרים גם לנו שאת אותה בעיה. אתם צריכים לדעת שכל חולי רפואי נושא איתו ברוב המקרים גם מומנט פסיכולוגי, ומה שאתם צריכים לעשות זה, וזאת תשובתי, להיצמד להוראות, ואני מוסיף מכאן להחליט במוח שלכם, להחליט שאתם רואים כחוק, כמו שלא תיתנו את הילד שלכם לרוץ לכביש או לפתוח את הדלת של המטוס, אתם דואגים לזה שהוא יקבל את התרופות שלו ולא יעשה דברים ש... ואם אתם במרכאות, אני אקרא לזה מילה, תתאבדו על זה, כמובן אני משתמש בביטוי שאול, אז זה יקרה. זה ההיצעה הקטנה שלי. אנחנו עם מאזין נוסף, אני שומע שבניו ג'רזי שומעים אותנו, מקבל גם משם הודעות, וזה יפה מאוד, דרך האינטרנט שומעים אותנו בכל מקום בעולם, הם טוענים שאני אשמע יותר טוב שם. אז עם מאזין או מאזינה, ערב טוב.
הלו.
כן, שלום.
שלום, ערב טוב. יש לי שאלה. יש לי נערה בת 14, בחצי שנה האחרונה החליטה שהיא כבר לא אוהבת את הבית ספר בכיתה ח' ועם עוד שחקן מהימים
בת כמה עוד פעם?
14,
אוקיי.
כיתה ח' היא כבר עוד מעט מסיימת את היסודי והיא עושה מאוד מאוד בעיות. היא החליטה פתאום שהיא לא אוהבת את הבית ספר והיא לא רוצה להמשיך, אף על פי שאמרנו לה, את אוטוטו נגמר, ואת גם ברישום לסמינרים, ואת צריכה שיהיה לך רושם טוב, וכל מה שאנחנו מדברים זה לדבר לקיר. אף על פי שהיא מקבלת עונשים כשהיא לא הולכת, אז היא לא יוצאת בחוץ, אז היא לא עושה את הבייביסיטר שהיא צריכה לעשות, וכלום פשוט לא מזיז לה. גם הבטחות שאני מבטיחה לה, אם את תלכי במשך שבוע וחצי, את תקבלי כך וכך, וכלום לא מרתע אותה, היא פשוט החליטה שהיא, מצידה היא כבר סיימה ללמוד את השנה הזאת. מה עושים במקרה הזה?
אז קודם כל, תגידי, זה התחיל עכשיו, או שאתם מכירים את זה תמיד אצלה? שמה שברור שלה יוצא.
זה בחצי שנה האחרונה.
לא, 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 את עונה לי על הרק על הנושא של בית ספר. אני שואל באופן כללי על האישיות שלה.
כן.
זה רק בחצי שנה האחרונה, זה הרי יש פה גם מזות. זה לא משנה מה בן אדם כן רוצה או לא רוצה. אומרים לו ההורים והוא לא שומע. האם זה משהו חדש, או אתם מכירים את זה אצלה?
באופן כללי, זה התחזק. זאת אומרת, היא תמיד הייתה ילדה שעונה לנו, אבל בחצי שנה האחרונה זה התחזק, וזה עדיין יש לה עוד קצת רתיעה. אם אבא שלו אומר לה, את לא תצאי כי לא הלכת היום, את לא תעשית בסיטר כי לא הלכת היום, אז היא שומעת, ויש דברים, זה מאוד כזה, ידרדר בוא נאמר. בחצי שנה האחרונה מאוד ידרדר. תמיד היה לה את הקטע הזה שעונה לנו, ועכשיו לגבי הבית ספר היא פשוט עושה מה שהיא רוצה,
אוקיי, מה שאני אומר לעשות, תראי, אני לא יכול לפתוח את זה דרך כאן, אני יכול להגיד לכם דבר אחד. ברור, הנושא של ביקור סדיר זה אחד משלושת הדברים שאני מפעיל עליו תומכים. הדברים אחרים זה חוצפה ואלימות. ביקור סדיר נורא חשוב, הרי יורסת גם את האפשרות, היא התקבלה אגב לסמינר?
בגלל זה, אני מאמינה שלא, יש לה תעודה טובה, יש לה ראש טוב, הציונים שלה היו יחסית, בוא נאמר, בינוניים ומעלה קצת. אם היא הייתה הולכת יום-יום...
אני רואה פה גם בעיה בתפיסת עתיד. מה שאני מציע זה, אני משער שאמרת משהו שיש מישהו שכן מצליח להשפיע עליה, נכון?
כן.
מה שאני עושה במקרים חריגים כאלה, שוב, לא על ילד שמקבל 100, לא מקבל 100, הדברים מאוד מאוד קיצוניים, אנחנו פועלים גם קצת בקיצוניות, זה לא בדיוק קיצוניות, אנחנו מגייסים 5 אנשים, או נשים, לא משנה, שהיא מכירה ולא נעים להם ממנה, והם באים אליה ואומרים, אנחנו לא מסכימים מה שאת עושה, אנחנו לא ניתן לך לא ללכת לבית ספר. לך אני מציע שהילדה תצא מפתח הבית, כמו שאני מציע לכל מי שילד שלו, יש לו בעיה שביקור סדיר, ואני לא מדבר על ילד שפעם בא לו לכהן יחוב הראש, שיחב לו הראש כמובן בכאילו, אין בעיה. אני מדבר על ילד שמחליט, אני לא הולך, לא הולך, אין כזה דבר לא הולך. יקפצו השמיים, אתה בשעה 7:30 או 7:45, לא משנה, אתה מחוץ לדלת, נקודה, ואם צריך מסעית, זה מה שעושים. כלומר, הובלות. הוא בחוץ לדלת, תעשו את זה שבוע, תראו שזה עובד. הוא כבר לא ינסה יותר. ולא אכפת לנו מה. זה מה שאנחנו עושים. הנושא של ביקור סדיר מאוד חשוב. תגייסו תומכים. תנסו כמובן להגיע איתה לאיזה פשרה לבד. ולא משנה איזה פשרה, העיקר שהיא תלך. אבל, וגם אם לא כל כך תלמד, העיקר שהיא תלך. לא הולכת, תומכים, ו... סמכות הורית. אנחנו עם מאזין אחרון, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב, אתה מאזין האחרון שלנו, בוא תמהר.
יש לי ילד בן 9 שלאחרונה, גם כמו המאזינה הקודמת, הוא לא מוכן לעשות שיעורי בית, הוא מאוד עקשן ולא רוצה ללמוד. וניסינו גם בדרכים טובות וגם בדרכים בדרך של עקשנות עם עונשים חינוכיים מתאימים, ופשוט מתעקש שהוא לא מעוניין. לפעמים זה כן עוזר וזה מחזיק כמה ימים.
הילד אין לו בעיה ללכת לבית ספר, נכון?
לא,
רק בעיה של שיעורים. אתה עשו משהו נורא מינורי, לא מכין שיעורים. עד שאתה לא מכין שיעורים אתה לא יורד למטה. הוא מסכים לעונש הזה שלא יכין שיעורים, ממש ככה. זה לא, זה פחות חשוב, לא מסלימים, זה העונה שלך, אין בעיה, תשאר פה. ולשבת איתו ולחפור לו, שיעשה את השיעורים, אבל פשוט לעמוד על זה, על משהו קטן, לעמוד על משהו אחד נקודתי, זה קל. אוקיי? זה ההצעה שלי, אבל אם זה מחריף, אני לא יכול פה ברדיו באמת לראות את כל זה, אבל זה נשמע לי, אני אומר שעל זה לא עושים מה שאמרתי בקודם. בקודם זה ביקור סדיר, זה חשוב. אנחנו מסיימים את התוכנית ממש מנופפים לי. אז אני מודה לכם, מאזינים יקרים. תודה לשי פופובסקי, תודה לקליגר ולאלי כהן ולשלמה פולק שיושבים פה על ההפקה. תודה לכולם, ואנחנו שבוע הבא בתוכנית נוספת של עצות מהחיים. להשתמע. כאן חיים ולדר, לילה טוב.